ליקוטי שיחות, חלק י"א לפרשת תרומה, שיחה ב'. מהכתוב ועשו למקדש וגומר הנאמר בפרשתנו, יליף הרמב״ם מצוות עשה שציוונו לבנות בית הבחירה לעבודה, בו יהיה הקרבה והעברת האש תמיד, ואליו תהיה הליכה ועלייה לרגל חולו, והוא אמרו יתעלה ועשו למקדש. כלומר, ממה שנאמר בפסוק, ועשו למקדש ששכנתי בתוכם, לומדים שיש מצווה לבנות בית שבו נקריב קורבנות ואליו נעלה לרגל. הוא ממשיך שזה הכלל כולל מינים רבים שהם המנורה והשולחן והמזבח וזולתם, כולם מחלקי המקדש והכל יקרה מקדש, וכבר ייחד הציווי בכל חלק וחלק. אז הרמב"ם ממשיך שכלי המקדש, המנורה והשולחן והמזבח וכולי, הכל זה חלק מאותו בית שציוונו להקריב בו קורבנות, ולכן זה נכלל באותו מצווה, זה נכלל במצוות בניין המקדש, אף על פי שהתורה ייחדה ציווי לכל אחד. והיינו שדעת הרמב״ם היא, כי עשיית כלי המקדש אינה מצווה בפני עצמה, כי אם חלק במצוות בניין בית המקדש. אז זו ידעת הרמב״ם. הרמב״ן חולק עליו וכותב, ולא הוכשר בעיניי הטעם שכתב בו הרב, שאמר שהם חלקים בחלקי המקדש, לפי שאין הכלים חלק מן הבתים, אבל הם שתיים מצוות ואינה מעקבות זו את זו. אומר הרמב"ן, אף על פי שכלי המקדש נמצאים בבית המקדש, אבל זה ודאי שתי מצוות נפרדות, כי התורה מצווה על כל אחד מהם בנפרד, והם שתי מצוות שאינה מעקבות זו את זו, ומקריבים בבית אף על פי שאין בו כלים אלו. אז אם זה שני מצוות ואפשר להקריב קורבנות אפילו כשאין את הכלים, זה אומר שזה זה צריך להימנות כשני מצוות שונות. הוא ממשיך, ולכן אצלי עשיית הארון והכפורת, לשום שם העדות, תימנה מצווה בפני עצמה. לכן כאשר מדובר על הארון והכפורת, שזה נמצא בתוך בית המקדש, אבל התורה ציוותה עליו בנפרד, זה אכן יהיה מצווה בפני עצמה. ומה שעשיית השולחן והמזבח ומנורה לא תימנה בפני עצמה לפי דעת הרמב"ן? עכשיו, מה לגבי שאר כלי המקדש, שגם הרמב"ן לא מונה אותם כמצווה בפני עצמה? ומפרש הטעם, מפני שנצטווינו לשום לחם לפני השם תמיד, וציווה אותנו בהכשר העבודה הזאת, שהיא לשום אותו בשולחן מתואר כן, ושיסודר לנו שתהיה הדלקה הזו במנורה של זהב, משקלה ועניינה כן וכן, והנה הם תשמישי קדושה. אומר הרמב"ן, לגבי שאר המצוות, שאר כלי המקדש, המנורה והמזבח וכו', מכיוון שיש ציווי להדליק מנורה, מכיוון שיש ציווי לשים את לחם הפנים, אז הכלים האלה הם בעצם הכשר, הם חלק מהמצווה של הדלקת המנורה והנחת לחם הפנים. ולכן זה לא נמנע כמצווה בפני עצמה, כי זה נכלל בעבודה עצמה של הדלקת המנורה והנחת לחם הפנים וכו'. אם כן, לדעת הרמב"ם, יש מצווה לבנות בית מקדש, להקריב בו קורבנות, וזה כולל את כל כלי המקדש, הכל נכלל באותו בית, ולכן זה נמנע כמצווה בפני עצמה. לדעת הרמב"ן בעצם זה מצוות שונות, המצווה לבנות בית והמצווה לשים בו את הכלים המסוימים שהתורה מצווה, ולכן הארון באמת נמנע כמצווה בפני עצמה. לגבי שאר כלי המקדש, הם נכללים בעבודות שלהם, בעבודות המיוחדות להם, ולכן הם לא נמנים כמצווה בפני עצמה. והנה ביישוב דעת הרמב״ם כתב המגילת אסתר, דאף שהם אינם מעכבים העבודה בבית המקדש, על זה לא יימנע מאיותם חלקים, שהרי כמה דברים יש שאינם מעכבים דבר אחר והם חלקים, כמו התחלת והלבן שאינם מעכבים זה את זה, וכל אחד מהם הוא חלק ממצוות ציצית. אז המגיל הסתר שבא לבאר את דברי הרמב״ם אומר, שנכון באמת שהמקדש והכלים לא מעכבים זה את זה, ואפשר להקריב קורבנות גם כשאין את כלי המקדש, אבל זה לא אומר שזה שתי מצוות שונות. הנה, יש לנו מצווה ציצית, ששם יש מצווה אחת שהיא ללבוש ציצית ושיהיה בה פתיל תחלת, ואף על פי כן, שני הפרטים האלה, הציצית והפתיל תחלת, הם לא מעכבות זו את זו, כלומר, אפילו שאין תחלת, עדיין יש חובה, לשים את פתילי הציצית וללוב שם. אז הנה מצווה שאף על פי ששני הפרטים שבה נכללים כמצווה אחת, הם לא מעכבות זו את זו, ולכן גם כאן, אמנם בית המקדש כולל פרטים שונים, אבל הכל נכלל במצווה אחת, אף על פי שהפרטים לא מעכבים זה את זה. אמנם עדיין לא נתבאר בזה די הצורך, כמו שכבר יקשו עליו. כי אין ראייתו מתחילת ולבן דוגמה לנידון דידן. אומר הרבה, התירוץ של המגילה ססתר לא ממש מסתבר, ומשני סיבות. דבר ראשון, שהרי הרמב״ם עצמו כתב גבי תחילת ולבן, כי בדברים שאינם מעכבים זה את זה, העולה במחשבה שיהיה כל חלק מצווה בפני עצמה, וכן בלבן ותחילת. ולולי מה שמצאנו להם לשון מבואר, והיה לכם לציצית מצווה אחת, שאפילו החלקים שאין מעכבים זה את זה, פעמים יהיו מצווה אחת כשיהיה העניין אחד. הרמב״ם בעצמו אומר שבעצם כאשר רואים שיש שני פרטים שהם לא מעכבים זה את זה, בדרך כלל זה מורה שהם שני מצוות שונות. הסיבה שמצווה ציצית זה לא נחשב כשני מצוות שונות, מכיוון שהתורה אומרת, יש לשון מבואר בתורה, שאחרי שהתורה מצווה על העניין של תחלת, אומרת התורה, והיה לכם לציצית. כלומר, כל זה, הן הפתילים והן התחלת, הכל נכלל בדבר אחד והיה לכם לציצית. אבל אם התורה לא אומרת, אז בדרך כלל יש להניח שאם שני פרטים לא מעכבים זה את זה, זה נחשב כשני מצוות. ואם כן, בנידון הבית והכלים שלא נמצא לשון מבואר, וחלוקים זה מזה שלא בערך החילוק דחותי תחלת ולבן, צריכים להיות שתי מצוות מאחר שאין מעכבים זה את זה. אומר הרי, בכאן יש עוד דבר נוסף, בציצית, העניינם זה ממש דבר אחד, יש את הציצית והציצית צבועה בתחלת. מה שאין כן פה זה עדיין שני דברים שונים, יש מצווה לבנות בית ויש מצווה להכניס בו כלים, ולכן גם עניינם הם לא ממש עניין אחד. אז גם בפסוק אין לשון שאומרת לנו שזה דבר אחד, וגם העניין שלהם הוא לא עניין אחד כמו תחלת וציצית, ולכן צריך להבין למה זה לא נחשב שתי מצוות שונות. ממשיך הרבה, אמנם זהו לפי השיטה בדעת הרמב״ם שהבית והכלים אינם מעכבים זה את זה. אבל יש מפרשים דהרמב״ם סביר עלי שכלי מקדש שאילו הרי הם חלק הבית לעיכובה, שבלעדם לא יקרה מקדש והם מעכבים מלהיות מקריבים בו. כלומר, כל השאלת הרמב״ן על הרמב״ם וכל הוויכוח הוא רק אם נאמר שאכן כלי המקדש לא מעכבים את הקרבת הקורבנות. ולכן הרמב״ן אומר, אם הם לא מעכבים, אמורים להימנות כמצווה בפני עצמה. אבל יש סוברים בדעת הרמב״ם שהם כן מעכבים, כיוון שזה מצווה אחת, אז כלי המקדש כן מעכבים, ואם אין כלים, אי אפשר להקריב קורבנות, לפחות במקרים מסוימים. ולפי זה, כמובן שקושיית הרמב״ן היא לא מתחילה על הרמב״ם. ויש שהוסיפו לבאר ששורש מחלוקתם של הרמב״ם והרמב״ן היא פלוגתת התנאים מסכת שקלים. אז בעצם יש כאלה שאומרים שהרמב״ם והרמב״ן נחלקו במחלוקת תנאים. מה כתוב במשנה? השולחן והמנורה והמזבחות והפרוכת מעכבים את הקורבנות, דברי רבי מאיר. חכמים אומרים, אין לך מעכב את הקורבן, אלא הכיור והכן בלבד. אז יש לנו מחלוקת, מסכת שקלים, ביחס לשולחן והמנורה והמזבחות. האם הם מעכבים את הקורבנות או לא? לפי רבי מאיר הם מעכבים את הקורבנות, לפי חכמים רק הכיור וכנו מעכבים את הקורבנות. והיינו שהרמב״ם סביר עלי כרבי מאיר שהכלים מעכבים את הקורבן, ובמילא שהם כולם מחלקי המקדש, שהוא כולל הבית והכלים כאחד, והרמב״ם סביר עלי כחכמים שאין הכלים מעכבים, ומזה שאין הכלים חלק מהבתים. כלומר, שני המחלוקות תלויות זו בזה. הסיבה שהרמב״ם סובר שכלי המקדש הם חלק מהבית, מכיוון שהוא סובר כדעת רבי מאיר שהכלים אכן מעכבים את הקרבת הקורבנות, ואם כן, למה רבי מאיר סובר כך? כנראה מכיוון שהוא סובר שהכל מצווה אחת, אז הכל זה חלק מהבית. חכמים שאומרים שהכלים אינם מעכבים את הקורבנות, זה מכיוון שהם סוברים שזה שני מצוות נפרדות, ולכן מסתבר לומר שהרמב"ן פוסק כחכמים, והרמב"ם פוסק כרב מאיר. אמנם גם בזה קשה, אלא שעל זה יש לנו כמה קושיות. א', שהרמב״ם יפסוק כרב מאיר שהיא דעת יחידה, וחכמים פליגי עליה. קודם כל, למה הרמב״ם יפסוק כדעת רבי מאיר? הרי יחיד ורבים הלכה כרבים, היה צריך לפסוק כחכמים. ב' ועיקר, הרמב״ם פסק שמקריבים הקורבנות כולן, אף על פי שאין שם בית בנוי. הרי הרמב״ם בעצמו אומר שאפשר להקריב קורבנות גם כשאין בית בנוי. ומכיוון שאין הבית בנוי, הרי גם הכלים אינם על מקומם במקדש. הוא מוכח, דלא סביר עלי שהשולחן והמנורה חולו מעכבים את הקורבן. אם הרמב״ם מפורש פוסק שאפשר להקריב קורבנות אפילו שאין בית מקדש, אז ודאי שהכלים לא מעכבים את הקורבנות. כי אם נאמר שהכלים מעכבים את כל עניין הקורבנות, שזה עניינו של בית המקדש, אז איך אפשר להקריב קורבנות גם כשאין כלים? אז לכן זה קשה לומר שהרמב״ם סובר כדעת רבי מאיר שהכלים מעכבים את בית המקדש, מעכבים את עקבת הקורבנות, גם מכיוון שרבי מאיר זה דעת יחיד, וגם מכיוון שהרמב״ם מפורש פוסק שאפילו כשאין בית מקדש עדיין אפשר להקריב קורבנות. אז אם כן, אנחנו נשארנו כעת עם שני שאלות. שאלה לדעת המגילת אסתר, שהוא אמר לנו שלדעת הרמב״ם מצוות בית המקדש זה כמו תחלת וציצית, שאין מעכבים זה את זה אף על פי שהם מצווה אחת, ועל זה שאלנו, הרי זה לא דומה לתחלת וציצית בכלל. וגם לפי הביור שהרמב״ם סובר כרבי מאיר שהכלים מעכבים את הקרבת הקורבנות, אז הרמב״ם מפורש פוסק שאפשר להקריב קורבנות גם כשאין בית מקדש. עכשיו כמה שאלות נוספות. גם צריך להבין, בתחילת פרשתנו כתב הרמב״ן, הטעם שהציווי על עשיית הארון והכפורת נאמר כאן קודם להציווי על שאר הכלים, כי עיקר החפץ במשכן הוא מקום מנוחת השכינה שהוא הארון, כמו שאמר, ונועדתי לך שם ודיברתי איתך מעל הכפורת, על כן הקדים הארון והכפורת בכאן כי הוא מוקדם במעלה. אז הרמב״ם בא להסביר למה יש לנו מצווה, המצווה הראשונה זה קודם עשיית הארון והכפורת, לפני שמדברים על כל שאר הכלים, כי זה עיקר החפץ במשכן. עיקר העניין של המשכן זה השראת השכינה, וזה מתבטא, או שזה זה קורה באמצעות הארון והכפורת. ולכן זה הכלי הראשון שהתורה מדברת עליו. ועל פי זה היא לא מובן. איך כתב הרמב״ן בספר המצוות שעשיית הארון חולות תימנה מצווה בפני עצמה, ואינה נכללת במצוות בניין המקדש, אלו לפי דעתו הארון הוא עיקר החפץ בבניינו. אז לפי זה תישאל השאלה על הרמב״ן. אמנם כלי המקדש הם מצוות בפני עצמם, מכיוון שלא נכללו בבניין הבית. אבל הרי הארון זה כל עניינו של בית המקדש, שהוא יהיה מקום להשראת השכינה. ואם כן, מכיוון שהוא עיקר החפץ במשכן, אז למה הוא נמנע בפני עצמו? לפחות הארון היה צריך להימנות כחלק ממצוות בניין המקדש. אז נשארנו כעת להבין את דעת הרמב״ם שהוא מונה אותם הכל כמצווה אחת מצד אחד, אבל מי שנראה שלא למעכבות זו את זו, ולהבין בדעת הרמב״ן למה הארון נכלל במצווה בפני עצמה אם הוא כל עניינו של בית המקדש. ויובן כל זה בהקדים לבאר בסיום דמסכת מידות, שמסכת זו תוכנה מידת המקדש וצורתו ובניינו וכל עניינו. אז קודם ננסה להבין עניין בסיום מסכת מידות. שם נאמר, לשכת הגזית שם הייתה סנהדרין גדולה של ישראל יושבת ודנה את הכהונה. וכהן שלא נמצא בפסול לובש לבנים ומתעטף לבנים נכנס ומשמש עם אחיו הכהנים, ויום טוב היו עושים שלא נמצא פסול בזרעו של אהרון הכהן. כך היו אומרים, ברוך המקום ברוך הוא שלא נמצא פסול בזרעו של אהרון, וברוך הוא שבחר באהרון ובניו לעמוד לשרת לפני השם בבית קודשי הקודשים. אז מסכת מידות שדנה בבניין בית המקדש מסיימת שהסנהדרין היו דנים את הכהנים, כלומר לראות שהכהנים כשרים לעבודה, ומי שלא נמצא בפסול אז היה בשבילו יום טוב, היה לובש לבנים והיו אומרים ברכה מיוחדת, ברוך המקום שלא נמצא פסול בזרעו של אהרון, זה חלק אחד, ועוד ברכה נוספת, ברוך שבחר באהרון ובניו לשרת לפני השם את קודשי הקודשים. אז הרב שואל כאן כמה שאלות מעניינות וכמה דיוקים בזה. א', אמרו תחילה ברוך המקום חולו שלא נמצא פסול בזרעו של אהרון, ואחר כך ברוך הוא שבחר באהרון ובניו. לכאורה צריכים לאמר בסדר הפוך, כיוון שהשבח והפרט שלא נמצא פסול בזרעו של אהרון שייכו לאחר שבחר הקדוש ברוך הוא באהרון ובניו לעמוד לשרת לפני השם. שאלה הראשונה פשוטה, הסדר של הברכות נראה הפוך. קודם מברכים שלא נמצא פסול בזרעו של אהרון, ואז מברכים ברוך שבחר באהרון ובניו לעמוד לשרת. היה צריך להיות הפוך. קודם מברכים על עצם העניין שהקדוש ברוך הוא בחר באהרון ובניו, ואחר כך מודים על זה שלא נמצא פסול בזרעו של אהרון, שיש לנו כאן כהן כשר. אז למה מתחילים מהפרט ואחר כך מברכים על הכלל? ב', בברכה השנייה שבחר באהרון ובניו לעמוד לשרת חול בבית קודשי הקודשים, לא מובן? שהרי זו העבודה דכהן גדול ורק פעם אחת בשנה ביום הכיפורים. ובחירת אהרון ובניו לעמוד לשרת בכהונה, הרי זה לכל עבודות הכהנים, והמקדש כולו במשך כל השנה כולה. ולמה לא נכללו בהברכה גם עבודות כל השנה ועבודות כל הכהנים? למה מסיימים את הברכה לעמוד לשרת לפני השם בבית קודשי הקודשים? הרי העבודה בקודשי הקודשים הייתה רק ביום הכיפורים ורק על ידי הכהן הגדול. למה אנחנו לא מדברים על כל שאר העבודות שנעשו על ידי שאר הכהנים ולא רק ביום הכיפורים אלא כל ימות השנה? והנה בחידושי הגדות כתב ואומרים ברוך המקום ברוך הוא שלא נמצא פסול בזרו חולו להיות כהן נדיות, וברוך שבחר באהרון ובניו שהם נבחרים ביותר גם מתוך הכהנים להיות נכנסים לשרת בבית קודשי הקודשים ביום הכיפורים, והיינו אהרון ובניו. כלומר, המהרש"א רוצה לומר שיש לנו כאן שני פרטים בברכה. החלק הראשון שלא נמצא פסול זה העובדה שיש לנו כאן כהן נדיות כשר לעבודה, ואז מוסיפים ברכה נוספת לאהרון ובניו, כלומר לכהן הגדול, שהוא באמת זוכה לעבוד בבית קודשי הקודשים. אולם לפי דעתו גם כן תמוע, לבד זאת שעדיין יוקשה כנה, למה שעלו סתם כהנים לברך על בחירתם לחוללם בברכת הכהן הגדול, או בברכה מיוחדת להם? אז דבר ראשון, השאלה הפשוטה היא, למה באמת לא נברך על עצם זה שישנם כהנים שהכהנים לבחרו לעבוד בבית המקדש? אנחנו רק מברכים על זה שלא נמצא פסול, ואחר כך על העבודה של הכהן גדול ביום הכיפורים. ויוקשה גם לאידך גיסא, כשם שברכו ברוך המקום חולו שלא נמצא פסול בזרו של אהרון, היינו בנוגע לכהן אדיוט. כמו כן, ולכאורה עוד יותר, היה צריך להיות ברכה בתוכן זה בנוגע לאהרון ולכהן הגדול, בברכה אחת בפני עצמה. אז גם לאידך גיסא, על הכהן הגדול לא בירכנו שלא נמצא פסול. אז בירכנו חצי ברכה ביחס לשאר הכהנים וחצי ברכה ביחס לכהן הגדול. ביחס לשאר הכהנים בירכנו רק על זה שלא נמצא פסול ולא על עצם העבודה, וביחס לכהן הגדול בירכנו על עצם העבודה ולא בירכנו על זה שלא נמצא פסול. זה מה שצריך להבין גם לפי הביור של המהרש"א. יש מפרשים, דבר שכתוב כאן בבית קודשי הקודשים, הכוונה לבית המקדש בכללו, שהוא קודש לגבי שאר מקומות המקודשים. הלשון כאן שייך וקשור למסכת כלים פרק א', 10 קדושות הם ארץ ישראל מקודשת מכל הארצות וכולו, עיירות וכולו, מכיוון שבית המקדש מקודש מכולם, לכן הוא נקרא כאן קודשי הקודשים, הקודש שבקודשים. אז יש רוצים לפרש ככה, בית קודשי הקודשים זה לא הולך על קודש הקודשים עצמו, זה הולך על בית המקדש בכלל. למה הוא נקרא קודשי הקודשים? מכיוון שיש 10 קדושות, יש כמה וכמה דרגות של קדושה, ובתוכה מהקדושות הנעלות ביותר זה בית המקדש בכללו. אז לכן כל בית המקדש נקרא בית קודשי הקודשים, כי הוא מקודש גם מתוך הדברים הקדושים. אבל הפירוש צריך עיון גדול. כי נוסף לזה שמסכת כלים עצמה, ככה שיב כמה מעלות בקדושת בית המקדש עצמו, ורק אחד מהם נקרא שם קודש הקודשים. במסכת מידות עצמו מדובר על כמה מדרגות בקדושה, ושם לא, המקום היחיד שקוראים לו קודש הקודשים זה קודש הקודשים עצמו, במקום הארון. ובנוסף לזה, מסכת מידות גופה הוזכר קודש הקודשים לעניין מידתו וכולו, והכוונה לקודש הקודשים ממש, כי מידת האחד לחוד ומידת קודש הקודשים לחוד. המשנה בעצמה מפרשת כמה פעמים, מתייחסת לקודש הקודשים כמקום נפרד ששמו הוא קודש הקודשים, המקום שבו נמצא אהרון, וגם מפורש בין הקודש לבין קודש הקודשים. ואיך ייתכן לומר שהפירוש לקודשי הקודשים משתנה בסיום המסכת מהמפורש כמה פעמים לאל מיני? כמה וכמה פעמים במסכת מודגש ומוזכר העניין של קודש הקודשים ביחס לקודש, יש קודש ויש קודש הקודשים. אז למה שהמשנה לקראת הסיום פתאום תתייחס לכל המקדש של קודש הקודשים? זה הרי ממש מבלבל. אף שבדוחק יש לומר, דשן יחיד נאמר בבית קודשי הקודשים. אומנם היה אפשר עדיין לבאר בדוחק שבאמת כל בית המקדש נקרא בית קודשי הקודשים. אומנם קודש הקודשים עצמו זה רק מקום הארון, אבל בית קודשי הקודשים זה הולך על כל הבניין. אז אם כן, אנחנו עדיין צריכים להבין את תוכן הברכה הזאת, למה אנחנו מתחילים קודם כל שלא נמצא פסול ואחר כך על עצם הבחירה, ולמה אנחנו מדגישים כאן את בית קודשי הקודשים ולא את כל העבודות שנעשו בבית המקדש. והביור בכל זה, עניינם, תכליתם של המשכן ובית המקדש הם שני דברים כלליים. באופן כללי, המשכן בית המקדש יש שני מטרות עיקריות. א', בלשון הרמב"ן הנ"ל, בית מקודש לשמו, ושם חולו יצווה את בני ישראל חולו, ולכן גם עיקר החפץ הוא הארון שמשם דיבר. כלומר, מנוחת והשראת השכינה שהייתה בהם, כמו שמסיים בפסוק שממנו למד הרמב"ם מצוות עשה לבנות בית הבחירה, עשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. אז הדבר הראשון זה בית מקודש לשמו, שבו השכינה שורה. כן? וממילא משם הוא יצווה, משם הוא ידבר, אבל הכוונה היא שהשכינה שורה, כמו שכתוב בפסוק, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. כמו שמצינו זה מפורש בנוגע לבית המקדש, זאת מנוחתי עד היעד, פה יושב כיוויתיה. ועיקר מנוחת והשראת השכינה היא בקודשי הקודשים. אז המטרה הראשונה של בית המקדש זה שיהיה בית מקודש להשם, שבו תשרה השכינה. וזה קורה בעיקר בקודש הקודשים על ידי אהרון. בית, העבודה שבהם, שבעיקרה הרי עבודת הקורבנות ועלייה לרגל עליהם בשלוש רגלים. דבר שני זה העבודה שקורית בבית המקדש, שזה כולל את עבודת הקורבנות בעיקר ואת שאר הקורבנות, שאר העבודות, והעלייה לרגל שהיא גם חלק מאותו עניין. ובזה היא מחלוק את הרמב״ם והרמב״ן. מי משני אלה הוא העיקר בציווי הקדוש ברוך הוא לבנות בית המקדש? אז בזה נחלקו הרמב״ם והרמב״ן. מה העיקר העניינו של הבית בעצמו, בית המקדש בעצמו? האם הוא בעיקר מקום להקרבת הקורבנות, והוא גם משמש כאותו מקום שהשכינה שורה בו, או שעיקר עניינו של הבית זה מקום להשראת השכינה? מכיוון שמקום להשראת השכינה, אז גם מקריבים בו קורבנות. ומחלוקתם זו נובעת, וממחלוקתם זו נובעת פלוקתם הנהל בנוגע לציווי על עשיית הכלים בית המקדש. לפי זה אפשר לתלות בשאלה העקרונית הזאת את המחלוקת ביחס למקדש וכליו, אם הם שני מצוות או מצווה אחת. לדעת הרמב״ם תכלית המכוון במניין המקדש בשביל להקריב בו קורבנות, שכולל כל עבודות הכהנים שעיקרם עבודת הקורבנות. ומדייק הרמב״ם מלשונו בספרו שהוא ספר פסקי הלכות, מצוות עשה לעשות בית להשם מוכן להיות מקריבים בקורבנות חולו. להדגיש שאין הציווי מוגדר ומוגבל לבניין בית, כי אם לעשות בית להשם מוכן להיות מקריבים בו הקורבנות, אנו שאם אין הבית מוכן להיות מקריבים בו, לא נתקיימה מצוות עשה של ועשו למקדש. דעת הרמב״ם, כל העניין של בית המקדש, מהותו של בית המקדש, זה להיות בית מוכן להקרבת הקורבנות. ולכן, כאשר נאמר בפסוק ועשו למקדש, הכוונה היא, לבנות בית שיהיה מוכן להקרבת הקורבנות. אם הבית הוא לא מוכן להקרבת הקורבנות, אז לא קיימנו את המצווה של עשיית המקדש. ועל פי זה מובן בפשטות שהמנורה והשולחן והמזבח וזולתם, כולם הם מחלקי המקדש. ברור שכל הכלים, כי כל הכלים עניינם זה להכין את הבית, להיות מוכן להקריב בקורבנות. כל העבודות שנעשות בבית המקדש, בשביל שהם יעשו, צריך שיהיה את כל כלי המקדש. היינו שבציווי על עשיית כלי המקדש, הרי הוא מצווה על חלקי המקדש, כי במה נעשה המקדש מוכן חולו על ידי עשיית המנורה והשולחן והמזבח, כי בהקורבנות נכללות כל העבודות של בית המקדש, הדלקת והטבת הנרות, עריכת לחם הפנים וכולו. אז לכן מובן שכל הכלים הם חלק מהעניין, כי עבודת הקורבנות, אמנם העיקר זה קורבנות ממש, אבל זה כולל את כל שאר הפרטים שבעבודת המקדש, כולל גם הדלקת הנרות ועריכת לחם הפנים וכולי, זה חלק מעבודת הקורבנות. מכיוון שהבית, בית המקדש, הוא מקום מוכן להקריב בו הקורבנות, אז זה חייב כמובן לכלול את כל כלי המקדש, שהם חלק מהכנת הבית להיות מקריבים בו קורבנות. ועל זה היה הציווי בתחילת עשיית המקדש. אבל אחר שנעשה בית מוכן, אף על פי שנחרב, מקריבים קורבנות, אף על פי שאין שם בית וכלים חולו, כי אין הכלים והבית מצד עצמם מעכבים את הקורבנות. אומר רם ככה, המהות של הבית, המהות של בית המקדש, זה שזה יהיה מקום מוכן להקריב בקורבנות. ולכן, כשבונים את בית המקדש, חייבים שיהיה בו את כל הכלים ואת כל העניינים, מכיוון שאחרת זה לא מקום מוכן להקריב בקורבנות. אמנם, אחרי שבנו בית, אפילו אם הבית חרב, הבית איננו, עדיין אפשר להקריב קורבנות, כי קורבנות אפשר להקריב גם כשאין בית מקדש, אבל המהות של הבית זה שיהיה מקום שבו מקריבים את הקורבנות. אז אם המהות של בית המקדש זה שיהיה מקום שבו מקריבים את הקורבנות, אז חייבים שיהיה בו את כל הכלים. כלומר, יש את הקורבנות עצמם שאפשר להקריב אותם אפילו כשאין בית, זה במצוות הקורבנות. אבל מבחינת מצוות הבית, מבחינת מצוות בניין בית המקדש, בית המקדש צריך להיות מקום מוכן להקריב בו הקורבנות, שזה כולל שיהיה בו את כל הכלים. ולכן כל הכלים נכללים במצוות בניין המקדש. אמנם, לדעת הרמב"ן, עיקר הכוונה והחפץ במשכן הוא מקדש. להיות מקום מוקדש לשמו חולו, משם מדבר חולו, ועל פי זה הציווי ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, לא קי אלא על הבית עצמו, לבנות משכן להשראת השכינה. אבל לא נכללו בזה הציוויים על הכלים, כי קרם לעניין הקורבנות, העבודה שבמשכן. והטעם שלא נמנו הכלים במצוות בפני עצמם, הוא צריך לבאר שזה משום שהכלים הם רק תשמישי קדושה לעבודות הנעשות בהם. כן, אז זה דעת הרמב"ן. המהות של הבית זה לא מקום שיהיה מקום מוכן להקרבת הקורבנות. המהות של בית המקדש זה שיהיה מקום מקודש לשמו להשראת השכינה. זהו בית המקדש, בשביל זה נבנה הבית. ולכן הכלים הם לא חלק מהעניין, הכלים הם חלק מעניין עבודת הקורבנות, שהיא דבר בפני עצמו. למה המנורה והשולחן לא נכתבו כמצווה בפני עצמה? מכיוון שהן נכללות בעבודות של הדלקת המנורה ועריכת לחם הפנים. ולכן גם עשיית הארון והכפורת לשום שם העדות תימנה מצווה בפני עצמה. כי אין הארון הכשר מצווה אחרת כמנורה והמזבחות והשולחן, ויש עליו ציווי שנמנע בפני עצמו מיוחד, ולא נכלל בכלל הציווי לעשות לו בית מקודש לשמו. אומר הרי בככה, הבית עצמו זה כבר מקום להשראת השכינה. אפילו בלי אהרון. בשביל מה נבנה בית המקדש עצמו? זה לא מקום להקריב בו קורבנות. אם הבית נבנה להקריב בו קורבנות, אז אהרון הוא אמור להיות... אז אהרון הוא דבר נפרד לגמרי מהבית. הוא אומר לו, הבית נבנה שיהיה מקום להשראת השכינה... ויש השראת השכינה כבר כאשר יש בית המקדש. ברגע שיש בית המקדש ויש משכן, אז כבר התקיים הציווי של ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. אהרון הוא כמובן מוסיף, מעלה את גדר השראת השכינה שבמשכן, כי עיקר החפץ במשכן ובארון זה להוסיף בהשראת השכינה, ולכן זה נמנע מצווה בפני עצמה. כלומר, דווקא מכיוון שאהרון הוא כל עניינו של בית המקדש, מכיוון שהארון הוא מקום השראת השכינה. אבל יש כאן הרי שני שלבים, קודם בונים בית מקודש לשמו, ואחר כך שמים שם את הארון. אז גם כאשר הארון עדיין לא נמצא שם, כבר בנו בית לשמו, זה כבר מצווה בפני עצמה, שיהיה בית שהוא מקודש לשמו. ואחר כך, כמובן שמוסיפים שם את הקדושה המיוחדת של הארון, שזה חלק מאותו עניין של הבית, אבל זה נמנע מצווה בפני עצמו, כי הבית... כבר בלי אהרון הוא מקום מקודש להשראת השכינה. כי אהרון וקודש הקודשים הרי זה עיקר החפץ, אבל גם בלאו הכי הרי זה בית מקודש. יש מצווה לבנות בית, הבית הוא מקום להשראת השכינה. ונכון שעיקר העניין הוא, מכיוון שבית המקדש נבנה להשראת השכינה, אז אנחנו רוצים לדאוג שיש שם את אהרון, כי זה כמובן מביא את השראת השכינה לדרגה הרבה יותר גבוהה. אבל מכיוון שהבית הוא כבר מקום להשראת השכינה, לכן הוא נמנע כמצווה בפני עצמו. ואחר כך שמכניסים שם את הארון, הארון זה כמובן מוסיף באותו עניין של השראת השכינה שישנה בבית. אם כן, אז אנחנו רוצים להסביר שהמחלוקת בין הרמב״ם לרמב״ן היא בעצם מהו כל עניינו של בית המקדש. לדעת הרמב״ם, עיקר עניינו של הבית, של הבניין המקדש, זה שיהיה מקום להקריב בו הקורבנות, ולכן אין שום... עניין בבית המקדש עצמו אימן בו את הכלים, כי זה לא מקום מוכן להקריב בו קורבנות, לכן הכל נכלל כמצווה אחת, וזה שאפשר להקריב קורבנות בלי הבית, זה דין בקורבנות, שאפשר להקריב אותם גם כשאין בית, אבל מצד בית המקדש, בית המקדש צריך להיות מקום שהוא כולו מוכן להקרבת הקורבנות. לעומת זאת לדעת הרמב"ן, עיקר עניינו של בית המקדש זה מקום להשראת השכינה, ולכן כלי המקדש לא נכללים בו, כי הבית עצמו הוא למטרה אחרת, להשראת השכינה. והסיבה שהארון הוא מצווה בפני עצמה, מכיוון שהוא מוסיף דרגה חדשה בהשראת השכינה, אבל גם הבית בפני עצמו הוא גם כבר מקום ראוי להשראת השכינה, ולכן זה נכלל במצווה בפני עצמה. והנה, בכמה דפוסים ובעיקר כתבי יד של מסכת מידות, אין בהם בסיום המסכת הברכה האחרונה ברוך שבחר בארון ובבניו לעמוד לשרת לפני השם בבית קודשי הקודשים. וסיומה של המשנה בברכת ברוך המקום ברוך הוא שלא נמצא פסול בזרו של הארון. וכנראה כן היא גרסת הרמב״ם. אומר הרבה, האמת היא שהברכה הזאת שהוזכרה מקודם, ברוך שבחר בארון ובניו לשרת בבית קודשי הקודשים, היא לא נמצאת בכמה כתבי יד, וכנראה שגם הרמב״ם לא גורס בכלל את הסיום הזה. כלומר, הוא רק גורס את הברכה הראשונה, ברכה על זה שלא נמצא פסול בזרו של הארון. ועל פי הנ"ל יש לומר שגם זה תלוי בפלוגתא של הרמב״ם והרמב״ן הנ"ל. אפשר לומר שהסיבה שהרמב״ם בוחר להשמיט את החלק האחרון, הוא בוחר בגרסה שמשמיטה את החלק האחרון, את הברכה על אהרון ובניו, שזה משרתים בבית קודשי הקודשים, והרמב"ן כן מאמץ את הגרסה הזאת, זה תלוי באותה מחלוקת. הכיצד? מסכת מידות עניינה, כמו שכתוב, כמו שכתב הרמב"ם, שהוא זוכר מידת המקדש וצורתו ובניינו וכל ענייניו, והתועלת שיש בעניין ההוא, כי כשיבנה במהרה בימינו, יש לשמור ולעשות התבנית ההוא וכולו. ומובן שבסיום המסכת מבואר, מהי התכלית בבניין בית המקדש. כלומר, מסכת מידות כולה עוסקת בבניין המקדש, צורתו וכל הפרטים שבו, והתועלת שיש ומה התכלית של כל בניין בית המקדש. ולכן בסיום המסכת מובן שאנחנו נעסוק בתכלית של בניין בית המקדש. זה הסיום והחותם של מסכת מידות המקדש. ולכן, לדעת הרמב"ן שהכוונה והחפץ במשכן ומנוחת השכינה, לקרוא בקודשי הקודשים, הרי מובן שכל העבודות הנעשות במשכן ומקדש הוא לתכלית הזאת שתהיה מנוחת השכינה בקודשי הקודשים. לדידי שפיר גרסינו למשנה ומסיימים בברכת ברוך הוא שבחר בארון ובניו לעמוד לשרת לפני השם בבית קודשי הקודשים. כי כל הבניין והשירות תכליתן שתהיה מנוחת השכינה שיקרה בבית קודשי הקודשים. לפי הרמב"ן שעיקר העניין של בית המקדש זה מקום להשראת השכינה, אז מובן שאיפה זה קורה בעיקר בבית קודשי הקודשים, והכל הוא בעצם מכשר לעניין הזה, ולכן כאשר מסיימים את מסכת מידות, רוצים להזכיר כמובן את תכלית כל בית המקדש, שזה העבודה בבית קודשי הקודשים, ולכן מסיימים במילים האלה לעמוד לשרת בבית קודשי הקודשים, שזה המקום להשראת השכינה. אמנם לדעת הרמב"ם שעיקר המכוון של בית המקדש הוא שיהיה בית מוכן להיות מקריבים בו הקורבנות, וחוגגין עליו ג' פעמים בשנה חולו, ועיקר עבודה זו של הקרבת הקורבנות ועלייה לרגל הייתה נעשית במשך כל השנה כולה, ובהמקדש כולו, ולא בבית קודשי הקודשים, הרי לא ייתכן שאמרו ברכה שמה מודגש רק העבודה בבית קודשי הקודשים, שהיא פעם אחת בשנה. לפי הרמב"ם באמת לא הגיוני לסיים את כל המסכת, בעניין הזה של העבודה בבית קודשי הקודשים. כי הרי כל עניינה של מסכת מידות זה בניין הבית. הבית עניינו המקום להקריב בו קורבנות. אז למה שיהיה סיום של כל מסכת מידות בעניין נוסף, שזה העניין של העבודה בבית קודשי הקודשים, ולא בעיקר עניינו של הבית, שזה עבודת הקורבנות. לכן הרמב״ם לא גורס את הברכה הנוספת הזאת ביחס לקודש הקודשים. אומנם עדיין צריך להבין, לדעת הרמב״ם, למה אינו מברך בנוסחה המתאימה לשיטתו? ברוך שבחר בארון ובבניו לעמוד לשרת בבית המקדש. עדיין צריך להבין, אם באמת לדעת הרמב״ם שעיקר עניינו של בית המקדש זה מקום להקריב קורבנות, אז היה צריך לסיים בברכה שמברכים את הקדוש ברוך הוא על זה שהכהנים זכו להקריב קורבנות בבית המקדש. ולא בהכרח בבית קודשי הקודשים, אבל בבית המקדש עצמו. והדרך זה צריך ביור גם לדעת הרמב״ן, אם היות שמצד עיקר החפץ לבית המקדש, שפיר לומר ברוך שבחר בארון ובניו לעמוד ולשרת בבית קודשי הקודשים כנ"ל, אבל מכל מקום, הרי מצד מעלת רובה ככולה דעבודת הארון ובניו, שלהם מכוונת הברכה, מתאים יותר לומר לעמוד ולשרת בבית המקדש, ובפרט שזה כולל גם קודשי הקודשים. אז כעת צריך להבין גם לדעת הרמב״ם וגם לדעת הרמב״ן. לדעת הרמב״ם, למה לא מברכים ברכה על עצם העבודה של הקרבת הקורבנות? ורק מברכים על זה שלא נמצא פסול בזרו של אהרון. ולדעת הרמב"ן, אפילו שאומנם עיקר עניינו של בית המקדש זה קודש הקודשים, אבל למה לא נברך ברכה שהיא כוללת גם את עבודת הכהנים בבית המקדש? תגיד ברכה על עבודת הכהנים בבית המקדש, וזה גם יכלול את העבודה בקודש הקודשים. ולמה אנחנו משמיטים את כל העניין של הזכות של אהרון ובניו לעמוד לשרת בבית המקדש בהקרבת הקורבנות? למה שכחנו מהעניין הזה? אומר הרב, וגם זה יתבאר על פי שיטות הרמב״ם והרמב״ן הנ"ל בנוגע למקדש והכלים שבו. גם את זה נוכל להבין כל אחד לשיטתו. והביאור, עניין הברכה והשבח ייתכן רק כאשר הדבר שעליו מברכין ומשבחין הוא עניין מיוחד בפני עצמו. אבל לא כאשר הוא פרט המוכרח מצד עניין אחר. כי באם צריך להיות ברכה, מקומה בנוגע לסיבה ולא בנוגע למסובב המוכרח. זה אומר דבר ראשון כלל, כאשר מברכים ברכה, זה כאשר אנחנו, הברכה היא ביחס לדבר שזהו תכלית העניין. כאשר אנחנו פועלים איזושהי מצווה, שהתורה נצטווינו במצווה מסוימת, התכלית שלנו לקיים את המצווה הזאת, אז מברכים עליה ברכה. אבל דבר כזה שהוא רק תוצאה מזה שיש לנו איזשהו עניין, יש לנו מצווה מסוימת, וכתוצאה ממנה צריך כך וכך, אז הדבר הזה לא מקדישים לו ברכה מיוחדת. ובנידון דידן, לדעת הרמב״ם שהמצווה תעשה ועשו למקדש, עניינה לעשות בית להשם, מוכן להיות מקריבים בו קורבנות וכולו, הרי כשם שעשיית הכלים לא תימנה במצווה בפני עצמה, משום שהכלים הם חלק דחלות המצווה תעשה של בניין בית מוכן, על דרך זה אין מקום לברכה מיוחדת על בחירת הכהנים לבית המקדש, מכיוון שבחירתם לעבודה היא חלק עשיית המקדש. שהציווי לעשות בית להשם מוכן להיות מקריבים בו הקורבנות, הרי הוא מכריח גם כן בחירתם של כהנים המוכנים להקריב קורבנותינו. אומר הרבה, הסיבה שלא נברך ברכה מיוחדת על העובדה שהכהנים עובדים בבית המקדש, היא מאותה סיבה שכלי המקדש הם לא נמנו כמצווה בפני עצמה. למה כלי המקדש לא נמנו כמצווה בפני עצמה? כי הם חלק מהעניין שיהיה בית מוכן להקריב בו קורבנות. גם הכהנים שעובדים בבית המקדש, הם גם חלק מהתכלית והמכוון של בית המקדש שיקריבו בו קורבנות. ולכן לא מייחדים להם ברכה בפני עצמה, כי הם בעצם משמשים את תכלית העניין שזה הקרבת הקורבנות. וכשם שלדעת הרמב"ן, נקדים את מה שהרבי אומר, ששם שלדעת הרמב"ן, כלי המקדש, המנורה והשולחן, נכללים בעבודה, הם לא, אומנם לא נכללים בבית, אבל נכללים בעבודה, אז גם הכהנים, עבודת הכהנים, העובדה שיש כהנים, הם גם נכללים בזה שיש מצווה לעשות את העבודה, להדליק נרות ולעשות שולחן. אם כן, הכהנים כאן ועבודתם בבית המקדש, או שהיא נכללת בעצם עניין הבית, הבית מוכן להקריב בו קורבנות, אז זה כולל גם את הכהנים שבו, או שהיא נכללת בעבודה של בית המקדש, הדלקת הנרות ולחם הפנים והקרבת הקורבנות, שזה כולל גם את העובדה שהכהנים נמצאים. ולכן, לא ראוי לייחד להם ברכה בפני עצמה. אבל דרך זה גם לדעת הרמב"ן. אף על פי שאין הכלים חלק מן הבית, מכל מקום עשיית הכלים, שולחן, מנורה ומזבח, אינה נחשבת מצווה בפני עצמה. משום שאינה אלא הכשר העבודה והכנה לעיקר המצווה. כן? אז כשם שעשיית הכלים הם לא מצווה, מכיוון שהם כלולים בעבודה עצמה, שנצטווינו לשום לחם לפני השם תמיד, ציווה אותנו בהכשר העבודה הזאת, שהיא לשום אותו בשולחן מתואר, כן. אז כשם שהשולחן הוא לא מצווה בפני עצמה, כי הוא נכלל במצווה של הכנת הלחם הפנים, על דרך זה גם כן בעבודת הכהנים, בכלים הללו, שאין להגדירה כעניין בפני עצמו, ולומר שבח מיוחד על בחירתם לעבודה. ברוך שבחר בארון ובניו לעמוד לשרת בית המקדש. כי בחירה זו מוכרחת מצד הציווי להקריב קורבנות ולשום לחם לפני השם, שאי אפשר לקיימם בלי השולחן והכהנים הנבחרים לעמוד לשרת. אז גם הכהנים נכללים במצווה של עבודת הקורבנות ובשאר העבודות. אז כשם שהכלים, במילים אחרות, הכהנים כאן הם אמנם מוכרחים לקיום המצווה, אבל דווקא מכיוון שהם מוכרחים לקיום המצווה, אז הם נכללים בעצם המצווה. המצווה היא להדליק מנורה, המצווה היא לשים את לחם את הפנים, זה כולל כמובן את העובדה שישנם כהנים ראויים לזה, ולכן לא מברכים ברכה בפני עצמה על העובדה שישנם כהנים, כי הם חלק מהעבודה שמתרחשת בבית המקדש. אמנם, בנוגע לעיקר והתכלית במשכן ומקדש, מקום מנוחת השכינה בבית המקדש, הרי לדעת הרמב"ן, כשם שעניין זה אינו תלוי בעשיית הכלים כנ"ל, כמו כן אינו תלוי בבחירת אהרון ובניו לעבודה בכלים אלו. ובקיום הציווי דבעשו למקדש, יקוים מיד ושכנתי בתוכם, גם בלי עבודת הכהנים. וגם אם נאמר שמאיזה טעם רצה הקדוש ברוך הוא שמנוחת והשארת השכינה תהיה רק על ידי עבודה במקדש, הרי דיה החינוך והעבודה הראשונה כשהוקם המקדש. אם כן כך, כאשר אנחנו מדברים על התכלית במשכן ובמקדש, שזה מקום להשראת השכינה, אז כמובן לא תלוי בכלים, מכיוון שזה מהותו של הבית. עצם העובדה שבנו בית להשם, זה כבר מקום שבו מקוים ושכנתי בתוכם. אפילו אם אין כהנים, ואפילו אם אין עבודה בית המקדש. ואפילו אם נתעקש ונאמר שהקדוש ברוך הוא כן רצה שהשראת השכינה תהיה על ידי עבודת הכהנים, כלומר שקודם הכהנים צריכים לעבוד שם, ורק אז תהיה השראת השכינה, והרי מוסיף כאן, ויש לקשר זה עם הביורים בתוכן עניין החינוך המקדש וכליו, ואין כמקום. כל העבודה שאנחנו קוראים בתורה, על חנוכת המזבח, וחינוך המשכן וכליו, שמשמע שהעבודה של הכהנים היא כן פועלת את השראת השכינה, אבל אומר הרבה, זה מספיק שזה נעשה פעם אחת. בהקמת המשכן, הכהנים עשו עבודה שהמשיכה את השראת השכינה, ומכאן ואילך, כאשר יש בית, ישנה השראת השכינה. וכמו שמצינו במשכן לאחרי הקמתו מיד, הוא כבוד השם מלא את המשכן. אם תמצא לומר שזה היה גם קודם העבודה. כן? בפסוק נאמר, הוא כבוד השם מלא את המשכן. כלומר, ברגע שבנו את המשכן, מיד כבר עוד כבוד השם מלא את המשכן. משמע שהשראת השכינה זה לא דבר שקשור בהכרח לעבודה של הכהנים, אלא ברגע שנבנה בית המקדש, יש, המקום נמצא, המקום המקודש קיים, אז כבר ישנה השראת השכינה. על דרך זה כאשר נגמרה הקמתו, ובאחד לחודש יקריב הקטורת והקורבנות חולו, שנאמר, והירא כבוד השם אל כל העם, מכיוון שכבר שרתה השכינה תכף בתחילת הקמתו, והעבודה אז שוב אינה זז משם גם לולא עבודת הכהנים של אחרי זה. אז לדעת הרמב"ן, מכיוון שבית המקדש עניינו זה מקום להשראת השכינה, אפילו אם היה איזשהו חלק לעבודה שנעשתה שם בשביל ליצור את השראת השכינה בהתחלה, אבל מכאן ואילך, ברגע שהמשכן קיים, ישנה השראת השראת השכינה גם בלי קשר לעבודה שנעשית בו. ועל פי זה עבודת אהרון ובניו בבית המקדש היא פרט, והמצוות עשה של הקרבת הקורבנות ושאר העבודות בבית המקדש, אבל אינה שייכת לעיקר המכוון במקדש, שזה השראת השכינה בקודשי הקודשים. אם כן, העבודה של אהרון ובניו היא דבר נפרד לגמרי. יש את השכינה ששורה בבית המקדש, בנו את בית המקדש ויש שם השראת השכינה. עבודת הקורבנות שעל ידי הכהנים, אז גם עבודת הקורבנות עצמה וגם הכהנים שמשמשים בה הם דבר נפרד לגמרי מהשראת השכינה של בית המקדש. וככה היה אפשר לחשוב שעבודת הכהנים אין לה שום חלק ואין לה שום תוספת בהשראת השכינה, כי השראת השכינה היא על ידי המקדש. בחרנו את המקום הזה שבו שורה השכינה שנקריב בו גם קורבנות, אבל עבודת הקורבנות עצמה ועבודת הכהנים עצמה אין לה שום קשר להשראת השכינה שבמקדש. כך היה אפשר לומר. ולכן מוסיפים ואומרים, ברוך שבחר באהרון ובניו חולו לעמוד לשרת בבית קודשי הקודשים. שבח מיוחד על עבודתם, שאומנם שייכת ופועלת להיות השראת השכינה בבית המקדש, קודשי הקודשים. לכן אומר הרמב"ן, הברכה הנוספת הזאת היא על כך, עצם העבודה שהכהנים עובדים, עצם העובדה שהכהנים עובדים, לא ראוי לייחד על זה ברכה, מכיוון שזה חלק מהעבודה בבית המקדש. העבודה בבית המקדש היא כוללת גם את העובדה שישנם כהנים שעובדים בה. אבל העובדה שהכהנים הם מוסיפים גם בהשראת השכינה, שהעבודה שלהם בבית המקדש היא גם קשורה להשראת השכינה שקורית בבית המקדש, זה דבר מיוחד בפני עצמו, ועל זה ראוי, לזה ראוי לייחד ברכה. ולכן מוסיפים ואומרים, ברוך שבחר באהרון ובניו, מכיוון שכאן אנחנו משבחים את, את, את הקדוש ברוך הוא על כך שהכהנים יכולים אכן להוסיף בהשראת השכינה. כפי שהרב אומר כאן, כי עצם בחירתם לעבודה מוכרחת, כיוון שצריך להיות ריח ניחוח להשם. אבל מכיוון שיש בעבודתם גם עניין ומעלה מיוחדים, לפעול מנוחת והשראת השכינה, הכל אומרים על זה ברכה מיוחדת, שבה מודגש העילוי הנוסף, שבעבודת הכהנים, עיקר החפץ שבמקדש, מנוחת השכינה שהיא בקודשי הקודשים. ולכן פה מדגישים את העובדה שהם עובדים בבית קודשי הקודשים, מכיוון שהכוונה היא כאן שכאשר הכהנים עובדים בבית המקדש, הם מוסיפים גם בהשראת השכינה. ועל דבר הזה כן מייחדים להם ברכה, כי זה דבר שהיא מטרה בפני עצמה, זה לא חלק מעבודת הקורבנות. זה שהכהנים זוכים לשרת בבית המקדש, זה מוסיף בתכלית של בית המקדש, שזה השראת השכינה. במינים אחרות, זה לא שמכיוון שיש לנו בית המקדש שהוא מקום להשראת השכינה, אז התורה בחרה במקום המקודש הזה שבו יקריב את הקורבנות. כלומר, שבית המקדש הוא מוסיף בקדושה של עבודת הקורבנות. מקריבים את הקורבנות במקום שהוא מקודש. אנחנו אומרים יותר מזה, העובדה שיש עבודה בבית המקדש, זה מוסיף גם בהשראת השכינה. הקורבנות מוסיפים בהשראת השכינה כשם שהשראת השכינה מוסיפה בקורבנות. ולכן על זה אנחנו מברכים ברכה מיוחדת. שהכהנים לא זו מלבד שהם עובדים בבית המקדש ומקריבים את הקורבנות כציווי הקדוש ברוך הוא, אלא הם גם מוסיפים בתכליתו של הבית עצמו. על ידי זה שיש בעבודה, אז השראת השכינה שבו היא נעשית באופן עמוק יותר. ועל פי זה מובן מה שמתחילה היו אומרים ברוך המקום שלא נמצא פסול בזרו של אהרון, ולאחרי זה ברוך שבחר באהרון ובניו לעמוד לשרת לפני השם בבית קודשי הקודשים. כעת מובן למה יש לנו כאן שני ברכות, קודם על זה שלא נמצא פסול, ואחר כך על הברכה לעמוד ולשרת. זה שאומרים ברוך שבחר באהרון ובניו, אין הכוונה לשבחו יתברך על עצם הבחירה באהרון ובניו לעמוד, לעבוד עבודה בבית המקדש. שאז היה צריך להקדים ברכה זו לפני הברכה שלא נמצא פסול בזרו של אהרון, וכנ"ל. כי אם השבח הוא על זה שהיא בבית קודשי הקודשים, על שפועלים בעבודתם מנוחת השכינה בקודשי הקודשים. הסיבה שאנחנו לא פותחים בברכה הזאת, בברכה של שזכו לשרת בבית קודשי הקודשים, מכיוון שזה לא קשור לעבודה שלהם, לעצם העובדה שהם נבחרו לעבוד. העובדה שהם נבחרו לעבוד ולהקריב קורבנות, זה דבר שהוא נכלל בעבודת הקורבנות. ועל זה לא אומרים ברכה מיוחדת, יש ברכות שקשורות לעבודת הקורבנות. לכן רק מברכים על זה שלא נמצא פסול בזרו, זה קשור לעבודה שלהם. אז החלק הראשון של הברכה הוא קשור לעבודה העיקרית של הכהנים, שזה העבודה של הקרבת הקורבנות בבית המקדש. ועל זה מברכים שלא נמצא פסול בזרו של אהרון, ואין מקום כאן לברך על עצם העובדה שהם נבחרו לעשות את זה, כי זה כלול בעבודת הקורבנות. זה החלק הראשון, זה על עצם העבודה שלהם. אחר כך מוסיפים ברכה נוספת, שבנוסף לזה שהם מקריבים קורבנות, יש להם גם זכות לסייע ולחזק את השראת השכינה בבית קודשי הקודשים על ידי העבודה שלהם. וזה כבר ברכה נפרדת, זה ברכה נוספת. ולכן מתחילה מברכים ואומרים ברוך המקום שלא נמצא פסול בזרו של אהרון, שהיא ברכה ושבח עבור יכולתם לעבוד ביום זה בבית המקדש כולו. אז זה שלא נמצא פסול, זה על עצם העובדה שהם זכו לעבוד בבית המקדש. ואחר כך משבחין על הפעולה הנוספת והנפלאה נעשית על ידי עבודתם בכל יום, גם ביום זה, לעמוד לשרת לפני השם בבית קודשי הקודשים. מנוחת השכינה במקדש היא בבית קודשי הקודשים. אז לפי הרמב"ן מאוד מובן. דבר ראשון מברכים על, בוא נאמר ככה, עצם העובדה שהם עובדים, על זה לא ראוי לייחד ברכה, כי זה חלק מעבודת הקורבנות. זה חלק מהברכות שקשורות לקורבנות, זה לא ברכה שמיוחדת, כי חלק היא בעצם באה לשרת עניין אחר, היא באה לשרת עניין הקורבנות. מה כן מברכים? שלא נמצא פסול. זה שלא נמצא פסול, זה דבר שראוי לאחד לו ברכה, כי זה משהו מיוחד, לא נמצא פסול בזרו של אהרון. ואחר כך מוסיפים דבר נוסף, שעל ידי העבודה שלהם, שהם עובדים בעבודת הקורבנות, מתחזקת גם השראת השכינה, ולכן זה ברכה שהיא נוספת. בסגנון אחר קצת, בבית קודשי הקודשים שייך רק ללפניו הוויה ולא לתיבת לשרת. אני אומר כדבר מעניין, איך צריך לקרוא את הפסוק? לעמוד לשרת לפני השם בבית קודשי הקודשים. אז לא הכוונה לעמוד לשרת לפני השם איפה בבית קודשי הקודשים, כי הרי הם לא עובדים בבית קודשי הקודשים, אלא כך צריך לקרוא את זה. לעמוד לשרת, הכהנים משרתים בבית המקדש, ואיפה לפני השם כביכול הנמצא בבית קודשי הקודשים. הם עומדים לשרת, הם עומדים לשרת בעבודת הקורבנות, ועל ידי זה הם משרים את השכינה, ולכן לפני השם בבית קודשי הקודשים, השם שהוא שורה בבית קודשי הקודשים, הוא שורה שם גם על ידי העבודה שלהם. ולכן אם כן, אז אני לא מדברים כאן על העבודה של הכהן גדול בקודש הקודשים, מדברים כאן על העבודה של כל כהן, שעל ידי זה שהוא עושה את עבודתו בהקרבת הקורבנות, על ידי זה שורה שכינה בבית קודשי הקודשים. אז זה כמובן לדעת הרמב"ן, לדעת הרמב"ן שעיקר עניינו של בית המקדש זה השראת השכינה, ולכן נוסף כאן דבר נוסף, שבנוסף לזה שהם מקריבים קורבנות, הם משרים את השכינה בבית קודשי הקודשים. אמנם על פי זה יש להקשות, עדיין אפשר להקשות. כל הנ"ל ייתכן בכל ימות השנה, שעבודת הכהנים היא בכל המקדש כולו. אמנם ביום הכיפורים שנצטווה לעבוד בקודשי הקודשים, בהזעת הדם והכתרת הקטורת וכולו, איך מתאים אז לומר על זה ברכה מיוחדת לעמוד לשרת לפני השם בבית קודשי הקודשים? הרי מוכרח זה מצד הציווי לעזות אדם והכתרת הקטורת בקודשי הקודשים. אנחנו אמרנו שלא מברכים ברכה על דבר שהוא רק בעצם מוכרח על מנת לקיים את עיקר הציווי. לכן לא מברכים ברכה על זה שהכהנים עובדים בבית המקדש, כי הציווי הוא שיהיה קורבנות. וזה שהכהנים עובדים שם זה רק דבר המוכרח בשביל לקיים את עיקר הציווי. אז אם כן, ביום כיפור גם לא ראוי לברך ברכה על קודשי הקודשים. מכיוון שביום כיפור הרי יש כן מצווה לעשות עבודה בבית קודשי הקודשים. אז מה אנחנו מברכים עכשיו? ברכה לעמוד לשרת. הרי זה רק חלק, איזשהו פרט בעצם הציווי, שזה שתהיה עבודה בבית קודשי הקודשים. אז אם ישנו יום אחד בשנה שלא מתאים לברך את הברכה הזאת, זה ביום כיפור. כי ביום כיפור אכן ישנה עבודה בבית קודשי הקודשים. וחלק מהעבודה הזה, העבודה הזאת, זה העובדה שהכהנים עובדים, שהכהן גדול עובד שם. אז למה אנחנו מייחדים לזה ברכה בפני עצמה? הרי זה נכלל בעצם העבודה בבית קודשי הקודשים. אומר על זה הרב, והתירוץ פשוט. זה שהיו עושים יום טוב שלא נמצא פסול בזרו של אהרון, וכאשר היו סנדרים יושבים בלשכת הגזית, שם היו דנים על הכהונה. ובלשכת הגזית היו הסנדרים יושבים רק בימות החול, אבל בשבת ויום טוב יורדים ויושבים בחיל. אומר הרב, אכן את הברכה הזאת לא אמרו ביום הכיפורים, מכיוון שבשבת ויום טוב לא היו הסנדרין יושבים בלשכת הגזית, ולכן הברכה הזאת שהיא נאמרה במיוחד כאשר הכהנים היו נבדקים על ידי הסנדרין במשכת הגזית, לא הייתה קיימת ביום הכיפורים, ובהתאם באמת לכך שביום הכיפורים לא ראוי לברך ברכה על העובדה שהכהן משרת בבית קודשי הקודשים, כי זה הרי עיקר מצוותו של היום, לעמוד ולשרת בבית קודשי הקודשים. לא ראוי לייחד ברכה לפרט הזה שהכהן הוא זה שעושה את זה, מכיוון שזוהי מצוות היום. ועל פי זה נמצא ששבח וברכה זו נאמרו רק בימות החול ולא בשבת ויום טוב, ולא ביום הכיפורים. שאז מתאים לתוכן השבח, שעבודת אהרון ובניו במקדש כולו, פועלת במנוחת השכינה בקודשי הקודשים. ולכן המהות של הברכה הזאת היא כך, שהעבודה שקורית בימי החול, בבית המקדש, בהקרבת הקורבנות, בהדלקת הנרות וכו', היא זאת שפועלת גם תוספת והשראת השכינה בבית קודשי הקודשים. כנזכר לאל שייתכן רק שהעבודה נעשית דווקא במקדש כולו, ולא כאשר העבודה מוכרחת להיות בקודשי הקודשים ביום הכיפורים. לכן הברכה נאמרת רק בימות החול, כאשר העבודה היא בבית המקדש, והיא מוסיפה גם בהשראת השכינה בבית קודשי הקודשים. אז אם כן, בוא נחזור ונראה איך כל השאלות שלנו תורצו. בתחילה שאלנו בדעת הרמב״ם, הייתכן שלדעת הרמב״ם הם שני מצוות שלא מעכבות זו את זו, או הכלים ובית המקדש לא מעכבים זה את זה, ואף על פי כן הם נכללים במצווה בפני עצמה. אז התירוץ לכך הוא שאכן זה מצווה אחת, כי בניין המקדש זה להיות בית מוכן להקריב הקורבנות. מכיוון שלדעת הרמב״ם עיקר עניינו של בית המקדש זה להכין מקום להקריב בו את הקורבנות, זה כולל גם את הכלים שבו. וזה שהמצוות הן לא מעכבות זו את זו, מכיוון שלאחרי שבנו בית, אמנם אפשר להקריב קורבנות בנפרד, אבל המהות של הבית זה מקום שיהיה מוכן להקרבת הקורבנות. ולכן, חלק מעניינו של הבית זה שיהיה בו כלים. הבית בלי הכלים הוא לא נחשב בית, הוא לא נחשב מקום מוכן להקריב הקורבנות. במילים אחרות, במצוות בניין בית המקדש, אכן הכלים כן מעכבים, הכלים הם כן מעכבים את מצוות בניין בית המקדש. בלי כלים אין בית המקדש. זה שהכלים לא מעכבים את הקרבת הקורבנות, מכיוון שהקרבת הקורבנות יכולה אכן להיות גם בלי בית המקדש. אבל הכלים הם בהכרח חלק מבית המקדש, מכיוון שמהותו של בית המקדש זה שיהיה מקום מוכן להקרבת הקורבנות. וחלק מההכנה זה גם שיהיה בו כלים. אז זה התירוץ לדעת הרמב״ם. אחר כך שאלנו לדעת הרמב"ן, שאלנו למה אהרון הוא נמנע ממצווה בפני עצמה, אם כל עניינו של בית המקדש זה השראת השכינה. והתירוץ לכך הוא, אכן עניינו של בית המקדש זה השראת השכינה, אבל גם ללא אהרון, עצם העובדה שהבית נבנה זה כבר מקום להשראת השכינה, ולכן זה מצווה אחת. אהרון זה דבר שמוסיף כמובן ומעלה את הרמה של השראת השכינה, אבל עניינו של הבית כבר בלי אהרון הוא כבר השראת השכינה, ולכן זה שני מצוות שונות. בניית הבית לשמו, שהוא מקום להשראת השכינה, ואחר כך לשים שם את אהרון, שהוא בעצם תכליתו של בית המקדש, שזה השראת השכינה, אז על ידי אהרון הדבר הזה מתווסף ומתגבר ומגיע לתכליתו. לכן, לדעת הרמב"ן, זה נמנע מצווה בפני עצמה. אחר כך שאלנו למה לגבי הברכות שאמרנו, אומרים בסוף מסכת מידות, שאלנו למה סדר הברכות הוא שונה, קודם על עצם, קודם על זה שלא נמצא פסול ואחר כך על עצם העבודה. והתירוץ הזה הוא כמובן שעל עצם העבודה לא ראוי לברך, כי זה נכלל בעבודת הקורבנות, והכהן כאן הוא רק פרט בזה שצריך להקריב קורבנות. אלא על מה כן מברכים? מברכים על זה שלא נמצא פסול, שזה ראוי לברכה בפני עצמה, ומברכים על זה שעל ידי עבודת הקורבנות גם מתווספת השראת השכינה, זה לדעת הרמב"ן. ולדעת הרמב"ם בכלל לא גורסים את החלק השני, רק מברכים על זה שלא נמצא פסול, ולא מברכים על עצם העניין, כי זה נכלל בעבודת הקורבנות. השאלה השנייה שהייתה, למה מדגישים את העבודה בבית קודשי הקודשים? אז שוב פעם, לפי דעת הרמב"ן שגורס את החלק הזה, הדבר מובן, מכיוון שלא מדובר כאן על העבודה בבית קודשי הקודשים, מדובר על העבודה בבית המקדש עצמו, אבל העבודה בבית המקדש עצמו היא מוסיפה בהשראת השכינה בבית קודשי הקודשים, ולכן מברכים על זה ברכה מיוחדת. מסיים הרבה, ובזה הוראה נפלאה בעבודת התורה ומצוות בזמן הזה. אמרו רז"ל, תפילות כנגד תמידים תקנו, ויתרה מזו, ובלימוד התורה ונשלמה פרים שפתנו, שכל העוסק בתורת עולה כאילו יקריב עולה, בכל מקום וזמן. אומר הרבה, היום שאין לנו את בית המקדש, אז אנחנו יודעים שתפילות כנגד קורבנות תקנו, אז התפילות הן במקום הקורבנות, וגם העיסוק בתורת הקורבנות היא גם כן נחשבת כהקרבת הקורבנות. ולכן, הרי כמו הכהנים בעבודתם בזמן שבית המקדש קיים, נוסף על זה שפועל ריח ניחוח להשם עלה מלמטה למעלה, ועוד יותר, שפועל גם בהמשכת והשראת השכינה למטה, שיהיה לו יתברך דירה בתחתונים. אז דבר ראשון ככה, כאשר אדם מקיים מצווה, תפילה או עיסוק בתורת עולה, אז קודם כל יש את החשיבות של המצווה בפני עצמה. האדם קיים את המצווה, עסק בתורת עולה, קיים את מצוות התפילה, ועשה את רצונו של הקדוש ברוך הוא. בנוסף לזה, הוא גם ממשיך את השכינה למטה, כפי שאמרנו שעבודת הקורבנות היא גם מוסיפה בהשראת השכינה בתחתונים. אבל כאן מדגיש הרבה, הנה המשכה והשראה הזו היא לא רק באדם עצמו, וכמאמר הזה על הפסוק, ושכנתי בתוכם, בתוכו לא נאמר אלו בתוכם, בתוך כל אחד ואחד מישראל ובסביבתו, אלא שפועל וממשיך השראת השכינה במקום קודשי הקודשים, ששם מבחינת קודשי הקודשים של כל העולם. אומר הרבה, כשם שעבודת הכהנים בהקרבת הקורבנות ובשאר עבודות המקדש, לא רק היה להם את השווי של העבודה עצמה, אלא על ידי זה הם פעלו גם את השראת השכינה בקודש הקודשים עצמה, באופן נעלה יותר, כך על ידי זה שיהודי מתפלל ועוסק בתורת עולה, הוא לא רק ממשיך קדושה בו עצמו על ידי העבודה שלו, אלא גם השראת השכינה בבית קודשי הקודשים, שהיא גם קיימת היום, היא גם מתגברת ומתעלית על ידי עבודתו של יהודי בעבודת התפילה ובעבודת בלימוד הקורבנות. דוגמת עבודת אהרון ובניו הנעשית בעזרה וכולו, שהיא ממשכת השראתה של השכינה בקודשי הקודשים. שזה מובן גודל האחריות בעבודת כל אחד ואחד בתורה ומצוות. שאם חסר בעבודתו, הנה לא רק שעל ידי זה נחסר ושכנתי בתוכם שלו, כי אם שנוגע להמשכת השכינה לכל ישראל כולו ולעולם כולו. אז יהודי צריך להבין שהעבודה שלו היא לא רק קשורה לזה שהוא קיים את הציווי, שהוא עשה את עבודתו ושהוא המשיך את השכינה עליו, אלא העבודה שלו קשורה בכך שעל ידי זה שיהודי מתפלל, על ידי זה שיהודי עוסק בתורת הקורבנות, הוא ממשיך את השכינה בקודשי הקודשים, זה פועל על כל עם ישראל ועל כל העולם כולו. כל החיות של העולם מגיעה מקודשי הקודשים, והמשכת השכינה, השראת השכינה בקודשי הקודשים, היא מתגברת ומתחזקת על ידי עבודתו של כל יהודי. ולעידך מובן מעלה הנפלאה, ולכן כמובן הוא צריך להיזהר, שלא חלילה להיכשל בעבודתו, זה אחריות גדולה, כי בעבודה שלו תלוי כל העניין של השראת השכינה, או תלוי לפחות התוספת והחיזוק של השראת השכינה גם בבית קודשי הקודשים. ולעידך מובן מעלה הנפלאה שבעבודתו בתורה ובתפילה של כל אחד ואחד מישראל, ופעלתו על ידי זה בכל העולם כולו. אז הוא צריך כמובן להיזהר, בנוסף לזה הוא צריך לדעת את גודל המעלה של העבודה שלו, עד שעל ידי זה מקריבים ומארים הזמן שיוכלו להקריב קורבנות כמצוות רצונך בבית המקדש השלישי שירד ויתגלה, במהרה בימינו בקרוב ממש.